הייתי רוצה בהקשר של יום הזיכרון לחבר את זה קצת לענייני העקידה ולנסות לראות גם כמו שבענייני העקידה אולי ישנם שתי בחינות שהעקידה מלמדת אותנו על שתי בחינות ומיד נראה קצת מקורות בדברי הרב לחבר את זה גם לשאלה שלפחות אותי הטרידה בתקופה האחרונה ביחס של הנופלים לראות את זה במה שנגדיר את זה כך מה שיכלנו לדבר לפני 20 שנה 10 שנים אולי אפילו עדיין 20 שנה והיה המציאות קצת שונה ההתייחסות הרוחנית הנפשית אל הנופלים היא אחרת הפשטות הזאת של היציאה למלחמה והנכונות למסירות נפש השתנתה ומה זה אומר לנו בתוך כל ההסתכלות הזאת אני זוכר שלפני שנים דיברתי פה בהזדמנות הזכרתי ש ביציאה בזמנו למלחמה, ניקח שמלחמה שחיית יום הכיפורים, יצאו אנשים ממקומות שונים. הזכרתי את זה בצורה יותר ככה ספציפית. יצאו אנשים מבתי כנסיות. הזכרתי בזמנו אחי, שמקום דמו, שנהרג במלחמת יום הכיפורים, יצא מבית הכנסת. לעומתו, בתוך המשפחה הקרובה שלנו היו, יש לזה קרוב, שהם חברים בקיבוץ של השומר הצעיר. והם הוציאו ספר לזכרו, והם סיפרו מה עשו בימים האחרונים, והם סיפרו ביום כיפור האחרון, ישבו, אכלו, שתו, ופתאום הגיע צו הגיוס וכן הלאה. אז יצאו שני אנשים, אחד יוצא מבית הכנסת, אחד יוצא מאכילה ושתייה ביום הכיפורים. אבל המשותף שבהליכה מתוך פשטות לצאת אל המלחמה בידיעה ברורה שיכול להיות שאדם יצטרך למסור את נפשו ועל דעת כן הלכו בלי יותר מדי שאלות האם כן או לא זה היה טבעי, זה היה פשוט, זה היה זורם וכך יצאו למלחמה מתוך בית הכנסת או מתוך אכילה ושתייה ועם הכיפורים במציאות שלנו היום הדבר הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב. וכשמסתכלים על זה אפשר להגיע לתחושה של ייאוש אולי עלי. מה יהיה בעת, לא עלינו, בעת פקודה אם תהיה. האנשים קצת נראה שנרפו ידיהם. באופן התהליך, כמובן באופן בולט, התחיל במידה מסוימת במלחמת יום הכיפורים, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, בצורה בולטת יותר, זה היה במלחמת שלום הגליל, שזוהי כסגנון של מלחמת יש ברירה, אף אחד לא היה צריך לפתוח במלחמה הזאת, בניגוד לשאר המלחמות, לפחות על פניו, זה היה, לא הייתה ברירה, אבל כאן, במלחמת שלום הגליל התחיל איזה שבר מסוים. אנשים שילדיהם נפלו, אמרו חבל. לא קיבלו את זה כדבר פשוט, זה היה מיותר, והתחילה תחושה של בעצם על מה? למה הבנים נפלו? זו הייתה שאלה שאנחנו קודם לפחות באופן בולט, באופן גלוי, לא נפגשנו עם השאלה הזאת. מסתובב, אנשים שאלו את זה בחדרי חדרים יכול להיות, אבל כציבור, כהד ציבורי רחב, השאלה הזאת כמעט ולא נשאלה. והנה פה נשאלה שאלה חדשה, שזה מערער משהו מבחינת הפשיטות של היציאה, של ההסכמה, שברגע הממשלה מחליטה שיש מלחמה, אז יש מלחמה, וזה לא היה פשוט בכלל. יש כאן איזה שבר בהתייחסות לנופלים. לא מזמן נפגשתי עם איזה קבוצה של... יש לנו איזה קבוצה של דתיים וחילונים שנפגשים, והעלו את השאלה בצורה יותר חריפה, וזה עורר אותי לשאלה עוד יותר קשה בעניין. זה לא רק מלחמת יש ברירה. במציאות שאנחנו נתונים בה היום, גם במלחמת אין ברירה, גם אז תישאל השאלה. אמר שם אחד האנשים, אנשים חשובים וביסודם אנשים איכותיים ואידיאליסטיים, מתוך הסיטואציה שאנחנו נמצאים בתוכה היום, שבעצם היה סיכוי נפתח פתח לשלום, ובמציאות שלנו היום, בשנתיים האחרונות, זה נסתם. אז גם אם תפרוץ מלחמה, לא כי אנחנו החלטנו, אלא כי יבואו עלינו אויבינו ויחליטו שהם רוצים להילחם בנו, גם אז לא נוכל לשלוח את הילדים שלנו למלחמה. לא נרצה לשלוח את הילדים, אולי לא יהיה להם ברירה. אבל הם לא ירצו לשלוח את הילדים למלחמה, גם אם המלחמה תפרוץ בצורה שלא אנחנו עכשיו פותחים. זאת אומרת, יש כאן שבר גדול, הוא ביטוי של זה ציבור יותר שמאלי, אבל בכל אופן אין ספק שזה ציבור רחב, זה לא מדובר על אחד, שניים, זה ציבור שאומר את הדברים בכל, שיש מין תחושה שהיום גם במצב של יתקיפו אותנו, אבל בכן לא נוכל ללכת להשתתף. כיוון שאתם לא נתתם סיכוי למהלך שהתחיל, לפתח שנפתח, אתם עצרתם והרסתם את התהליך הזה, ולכן לא נוכל להשתתף איתכם, עם המדינה כולה. כל הדברים האלה בעצם אומרים כאן שאלה שמבחינה, כל ההתייחסות ליום הזיכרון, אנחנו שמענו הדים גם ביום הזיכרון האחרון, או לפניו, בתקסים למיניהם, משהו נשבר. הטבעיות הפשוטה הזאת, בקשר הטבעי והבריא וההתייחסות למשפחות השקולות כדבר כאילו שהם באמת מסרו אותם שם, או שפריירים. והשאלה שנשאלת פה, מהו התהליך שאנחנו נמצאים בתוכו, מבחינתנו זה נראה מפחיד אולי, ולאן זה יכול להוליך התהליך הזה והמהלך הזה? ומתוך זה ניסיתי קצת לברר את הדברים דרך עקדת יצחק. יסוד המסירות נפש שלנו כאומה, כך מסביר הרב, דברים ידועים, בעולת ראייה בפרשיות שם שבעזרו של הרב על עקדת יצחק, אומר הרב כך, רק רגע נמצא את העמוד. טוב, כתבתי את העמוד היותר טוב, יותר איך אתה אומר פי דלי. באי אחר הדברים האלה והאלוהים נשא את אברהם המאורע הגדול אשר נהיה ליסוד העלייה הרוחנית של כל האנושיות כולה, שהוא ניסיון העקדה. העקדה זה מאורע אחד גדול שבעצם פועל על כל האנושיות כולה להעלות אותה למדרגה אחרת, למציאות חדשה, ואפשר לחלק את כל ההוויה לשניים. כל ההיסטוריה עד כה שלב אחד, מכאן ואילך דבר חדש. כן, המאורע הגדול אשר נראה לי יסוד העלייה הרוחנית של כל האנושות כולה, שהוא ניסיון העקדה, שהוא פעל להוציא אל אור החיים את תעופת הרוח היותר קדושה, את הכוחות הרוחניים הפנימיים העליונים הללו, זה גילה אותם, זה ביטא אותם בתוך מציאות העולם, משהו חדש. הכוח הזה של המסירות נפש של אברהם ויצחק, נדבר אולי גם הפן הזה, השתנה כאן משהו שלב אחר בכל המציאות. ועד להוציא אל אור החיים את תעופת הרוח היותר קדושה, הדבקה באלוהים חיים בכל לבבה, בכל נפשה ובכל מעודה. כי פשוט או משהו אולי אנחנו צריכים לכוון בכל יום ויום שאנחנו אומרים את ואהבת. לכן כל מה שעבר על אותו צדיק מיום יברו, ולא רק על אותו צדיק אומר הרב, ובאופן יותר כללי, כל מה שעבר על המצוי כולו, כל ההיסטוריה עד אותו עניין של העקידה. כל מה שעבר לא רק על אברהם, אלא כל מה שעבר על המצוי כולו, הוא הכשר לקראת המאורע הנורא הזה. הנותן צורה מפליאה ומאירה לכל היקום. כל המציאות כולה, כל היקום כולו בעצם מממש את הדביקות המוחלטת שלו בקדוש ברוך הוא. אם עניינו של עולם, אולי של ההוויה כולה, של האנושות ודאי, אבל גם של ההוויה כולה, להביע את האלוקיות שבכל, שלית אתר פנוי מלא, והכל הוא בעצם אלוקים כדברי נפש החיים, הוא אלוהינו אין עוד כפשוטו ממש, אין עוד אלא רק עניין אלוקי. והדביקות והקיומיות האמיתית שכל דבר זה רק בעניין האלוקי, כאן בעקידה בא הדבר לידי ביטוי. לכן, כל המציאות עד כה בעצם לא הייתה שלמה. כי הדביקות המוחלטת שאין דבר אלא צד האלוקי שהבנו, זה עצם החיים וזה עצם ההוויה, זה מה שהתבטא בעקדת יצחק. אז העולם עד עכשיו לא היה בו כלום. העולם היה חסר משמעות, כי העניין הזה, זוהי מגמת העולם, העניין הזה בעצם התברר פה בעקדה. אחר הדברים האלה, כל המציאות כולה הייתה עד עכשיו חסרה. העניין האלוקי לא גלוי, העניין האלוקי לא בולה. והנה עכשיו בא, קיבלה המציאות את החותמת האלוקית של הדביקות המוחלטת שלנו בקדוש ברוך הוא. כן? כל מה שעבר על המצוי כולו, הוא יכשר לקראת המאורע הנורא הזה, הנותן צורה מפליאה ומאירה לכל היקום. עכשיו זה מקבל צורה, המציאות, היקום כולו מקבל צורה, מקבל משמעות, עד כה הוא היה חסר משמעות, הוא היה ילדותי. עד שיש יחס לכל אלה, לכל היקום כולו, אל העניין הנפלא הזה, לקשר אותם אליו ולומר אחר הדברים האלה. יש כאן איזה שלב אחר לחלוטין, הדביקות המוחלטת שלנו בקדוש ברוך הוא, והכוח הזה של עקידת יצחק הוא בעצם כוח שנמצא בתוכנו באופן מהותי, באופן פנימי, בין שאנחנו יודעים ובין שאנחנו לא יודעים, בין שאנחנו רוצים ובין שאנחנו לא רוצים. הדבר קיים באופן טבעי. יש באגרות, בחלק ב', זה איגרת שע"ט למוישה זיידה. שם הרב מדבר על עניין של העבודה המיוחדת והפלאית שבעקדת יצחק. ובעצם הרב אומר שם שיש צד מסוים של עבודת המולך המביע את ההתבשרות המוחלטת של האדם לקדוש ברוך הוא. כשאדם מוכן להקריב את בנו, אז חבשה לשם, מוכן להקריב את בנו, למה הוא לא מקריב את עצמו? אם הוא כזה דבק. אבל אולי יש צד הפוך, כשאדם מוכן להקריב את בנו, אולי זה יותר אפילו מסורת נפש מאשר מוכן להקריב את עצמו. כי להקריב את עצמו זה אולי יותר פשוט לבני אדם, מי שיודע ויש לו ילדים, יודע שאדם מוכן למסור את עצמו בשביל בנו. אז שאברהם אבינו מוכן למסור את בנו, זה מה, או שאם הוא מתחיל כאן בצד הפראי והשלילי של הדבר, אבל עבודת המולך יש בצד מסוים של הביטוי של הדביקות הטבעית, הפשוטה, הרגשית אל הקדוש ברוך הוא. אני מוכן אפילו למסור את הבן לעבודה זרה במובן השלילי והפראי שבדבר. אבל אי אפשר להתעלם מהצד החיובי שפה, מהמסור דבש הגמורה, לא במובן השקול והקר והשכלי, שזה מנוכר. אדם בשכל אומר זה כן וזה לא, מין סגנון יותר אולי חיצוני. אבל איפה מובעת הדביקות המוחלטת שלנו בקדוש ברוך הוא עם כל כוחות החיים? שאתה לא עושה את הצד המחשבתי, אתה שולל, אתה לא חושב יותר מדי וזורם עם הרגשות הכי פנימיים והכי יסודיים שלך, ומוכן להיות עובד אלוהים בכל, אפילו במסירות נפש הזאת שמסירות הבא. במובן השלילי זה בא לידי ביטוי בעבודת המולך, אבל הניצוץ שביסודו יש בו איזה ניצוץ חיובי, אלא הוא כל כך מאורפל ומטושטש שקשה להידבק אליו, אבל הוא קיים. אומר הרב כך, אותה התמכרות העמוקה של עבודה זרה, שראה באדם הפרח, חזות הכל, עד שניצחה גם רחמי הורים, ותשים את האכזריות על בנים ובנות למידה קבועה בעבודת המולך. וכהנה היא תוצאה הפילית מההכרה הגנוזה שבעומק לבב האדם, שהעניין האלוהי יקר הוא מכל. כל כך טבוע בעומק החיים באדם באשר הוא, שהעניין האלוקי יקר מכל, וכל נחמד ואהוב כעין נגדו, אז מוכן למסור את בניו. עכשיו, אם אברהם אבינו לא היה עובר את הניסיון הזה של העקידה, היינו אנחנו כבני ישראל נשארים בשאלה, במצב השכלי היחסית מנוכר, ועבודת השם שלנו לא הייתה בשלמות כל כוחות החיים שלנו. וזה דבר שלילי. אז כמובן, שבצורה שהם עשו את זה, עובדה עבודה זרה שלילי מאוד. אותה נקודה, התוך האמיתי, צריך להתברר ולהתגלות בעולם בדרך של קדושה. העקידה באה להוציא ולגלות את הנקודה היותר עמוקה בחיי האדם, במובן הכי פשוט, הכי טבעי, הכי ליבי שלו, לא במובן השכלי. עד שיש שמבארים בעצם את העקידה כאנטיתזה לתפיסה השכלית אמונית. לבטל את השכל, לא נקרא שם לכל פרשיות העקידה. ברב בוודאי לא הכוונה בצורה כזה, לפי הרב הכוונה איחוד שני הדברים ביחד. חיבור כל כוחות החיים לעניין האלוקי, גם בצד הנפשי רגשי הכי עמוק של האדם, וגם בצד השכלי העיוני שלו, בשניהם בחוברת הוא עובד את השם, ואין שום שיעור בעבודת השם של האדם. גנותו הנקודה, הנקודה הזאת נתגלתה בעוז בהתלהבותה בניסיון העקידה, שהראה לדעת שאותו החום וההתמכרות לעניין האלוקי אינו צריך דווקא שתהיה השגה אלוקית כל כך מעולפת בלבושים בזויים כאותה של העבודה זרה. כדי להגיע להתמסרות כל כך פנימית לא צריך את הלבוש המבוזה של העבודה זרה. אני אדלב פה קצת. כל אלה דברים גויים, הרבות המציינת היא שלא יחסר בצד השכלי, לא יחסר אצלנו לא רק בצד השכלי, אלא לא יחסר גם חום ההתמכרות ביחס להתקשרות האלוהית בצורת ההשגה המוארה. לא רק בצד של ההשגה המוארה, אלא גם חום ההתקשרות, ההתמכרות כלשונו אפילו. זה גם קיים אצלנו בעבודת השם שלנו. זה יצא לפועל על ידי ההחלטה של ניסיון העקידה, שנשאר חוק טבעי לדורות עולמים. עבודת השם שלנו כאומה ישראלית, כאומה שיש בה את, באופן טבעי עמוק, הדבר יצא, זה לא התחיל מאברהם, אלא ברגע שהדבר, כמו שמבאר את זה הנציב בפרשה פה, ברגע שהדבר מתגלה ומתבטא בעולם ומקבל את הקביעות שלו, הקביעות שאיננה היא כל כך קבועה, וזה עצם האדם, לא רק בפוטנציה באופן הכי עמוק ויסודי לפי מה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אלא ברגע שאברהם אבינו מגלה את זה בפועל, זה קובע בנו איזה חותם מציאותי ברור שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא בכל כוחות החיים, הן בכוחות ההתמכרות הנפשית הטבעית הליבית הזאת, הן בהתמכרות ובקישור השכלי העיוני, בכל המציאות הזאת אנחנו דביקים בקדוש ברוך הוא, וזה עצמות החיים שלנו. ובגדול אחר הדברים האלה, כמו שראינו קודם את הפסקה בעולת ראייה, זו בעצם המציאות והבירור של המציאות של כל ההוויה כולה. דרכנו מתברר את האמת של המציאות והיקום כולו. כן, זה נשאר חוק טבעי לדורות עולמים, שגם בהקישור העדין אל הדעה המורמה מכל רעיון חושי, יש חדירה לכל חדרי לב. ולולא זה, אם לא הייתה עקידה, הנישויות עומדת הייתה או ברגש אחור ופראי כדרכם של עובדי עבודה זרה, אמנם פועם בחוזקה ביחוסו לאלוהות, אבל בדרך נוראה של שלילה בעבודה זרה, או ברוח קריר מסונן קצת מבלדי תכונה של חיים עמוקים, ולא היה יכולת לחבר את שניהם ביחד. על כן גדול הוא ונישא זיכיון העקידה לדורות עולמים וכולי וכולי. כן, בעקידה כאן אנחנו נפגשים עם החיבור של כל כוחות החיים, בכוחות היותר טבעיים ובכוחות היותר שכליים. ולמעשה, אם אפשר אולי לחבר את זה, כמו שהרב מדבר על זה באורות כידוע, באורות ישראל, על העניין של פסח ושבועות, שיש בעצם ביסוד האמונה שלנו שני חלקים. יסוד האמונה שבלב, השלמה שבלב, נובע הוא מתוך מאמץ סגולת הנפש של ישראל. זה מתחיל בצד היותר, בצד שבלב, זה מתחיל בצד הסגולי יותר, הטבעי יותר. לעומתו מכוון קורבן העומר של סעורים, זה מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. וזה ההתחלה, בצד היותר טבעי, ברגש, מתאים למאכל סעורים, העומר שהוא מאכל סעורים, שהוא מסעורים מאכל בהמה, זה דבר הטבעי יותר. אחריו ועל גביו הוא בא שני, אבל הוא עליו ועולה קומה ביסוד העילוי השכלי והלימודי, וצריך את שניהם. אומנם בדרך כלל במציאות רגילה של חיים חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, כשהצד האינטלקטואלי השכלי העיוני שלו הוא יותר בולה, שביותו מוכשר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד הנטייה האמונית, הליבית, הטבעית. וביותו ואדם הפוך, וביותו שלם באמונה, בצד היותר טבעי שבו, אם נקרא לזה בדברי הרב קודם, הוא עלול למעט בהשכלה וחוכמת לב. ואז לא נמצא את השלמות המחברת עם התכונה האמונית הליבית, ביחד ועל גבי התכונה ההבנתית השכלית. אבל תכלית דרך הישרה היא שכל כוח לא ימעט את חברו. ונהיה שלמים הן בעבודת השם, בעבודה עם כל כוחות החיים, עם כל כוחות הרגש, והן בעבודה העיונית השכלית. ולא יתמעט על ידו כי מתגלה בכל מלוא זו, כאילו היה הוא השולט לבדו. כוח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרויות של מחקר. ולעומת זה, צריך שיהיה כוח החוכמה כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. בצד האמוני כאילו לא שואל שאלות. אין כלוקינו. אחרי כן מי כלוקינו, וששואלים את המי כלוקינו, גם כן, זה לא, כאילו אין כלוקינו. אתה לא יודע את זה. אתה לא חושב על זה. ואתה מברר את הדברים בעומק, כל אחד בפני עצמו, אבל לא כדי לדעת איזה מין פיצול אישיות, אלא כדי בסוף להגיע לחיבור האמיתי וחיים שלמים באמת. אדם ובהמה, רומים בדעת ומשים עצמם כבהמה. אכן, זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה קיימת אצלה מטבעית, מצד המורשה הגדולה של גילוי שכינה. ולהפך הכפירה היא בלתי טבעית, וכן הלאה. ולפיכך דילגתי קצת, מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהיא מחברת את מנחת השעורים מאכל בהמה, דהיינו נטיית הרגש הטבעית, וזה מחבר אל החיטים, מאכל האדם, העילוי השכלי הרוחני. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את כל מלוא ערכם ופעולתם במעגי הנפש וכו' וכו'. זהו המהלך שבעצם ניסינו, בעצם ביסוד החיים שלנו אנחנו כאלה, ביסוד האומה שלנו, באברהם אבינו, שהוא אבי האומה, זה בא לידי ביטוי בשלמות בעקדת יצחק. החיבור הטבעי יחד עם ההבנה השכלית, לא זה כנגד זה, אלא שניהם בחוברת בעומק החיים, בלי שום שיעור כלל. המסירות נפש הזאת היא בעצם היסוד, כמו ששם מזכיר הרב, הדברים ידועים, היא בעצם היסוד של המסירות נפש שלנו כאומה, כבנים לאברהם אבינו, כדבר בציוד היה אומר תמיד כל אדם יש ארבעה אבות, שלושה, האבא הביולוגי של כל אחד, שהוא כמובן משפיע עליו הרבה דברים, תכונות ואופי וכישרונות, אבל אנחנו כאומה יש לנו עוד שלושה אבות. לא אומרים משה אבינו, לא אומרים ראובן אבינו, גם מישהו משבט ראובן, אברהם אבינו. התכונות האלה של האב הגדול, אבי האומה, התכונות האלה הם מושרשים וטבועים בנו בעצם היותנו בנים לאומה הישראלית, בניו של אברהם אבינו. אבל כדי שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי ויבואו לידי בירור, כמו שהזכיר כאן הרב באורות, אנחנו לא רוצים לעשות פה איזשהו סלט, לעשות איזושהי תערובת, קצת שכל, קצת רגש. בדרך ההתקדמות שלנו, הצד השכלי הוא כאילו אין בו את הצד האמוני הטבעי, ובצד האמוני הטבעי אין בו צד שכלי. ואדם צריך לעבוד בשני מישורים, כאילו זה בלא זה, כדי שבסוף יגיע לשלמות האמיתית. אם אנחנו מדברים במישור האישי, קל וחומר במושג הציבורי, הדבר מקבל משני משמעות, ובתוקף ובגדולה, בנוראות הרבה יותר מסובכת. האומה צריכה לעבור ולהגיע למציאות הזאת של המסירות נפש אחר הדברים האלה. העולם מגיע בעצם כאן לנקודת השיא בבחינה המצומצמת של אברהם אבינו, שמתוכו כל העולם כולו יגיע לזה. אם אברהם אבינו לא היה מגלה, העולם לא היה מגיע לזה. וכדי שהעולם כולו יגיע לזה, ישראל צריכים להגיע לזה כולנו כאומה אחת. ואנחנו צריכים לעבור את שני השלבים. אנחנו צריכים לעבור את השלב הנפשי, הטבעי, הרגשי יותר, והוא עומד בפני עצמו. ואנחנו צריכים לעבור גם את השלב האחר, השלב השכלי, ההבנתי, בניתוק מהתחושות הטבעיות הרגשיות. שמתוך שני המהלכים האלה, וכשנמצאים במצבים האלה, כל אחד שעומד בפני עצמו, זה קשה וזה לא נעים. ויש קשיים ויש משברים, במיוחד כשנמצאים בשלבי המעבר האלה, של התהליך שעובר משלב אחד לשלב שני, שם אתה לא רואה, זה הראשון עוד לא, הוא כבר נגמר והשני עוד לא הגיע, ואתה נמצא בבין השמשות, והמציאות היא קשה וכואבת, ואנשים מסובכים, ואתה לא רואה לא את זה ולא את זה בינתיים. אנשי אמונה צריכים לדעת את התהליך ולהיות שלמים וברורים, ברור להם המהלך כולו. אבל יש כאן איזשהו שני שלבים שהאומה כאומה, אותו כוח מסירות נפש שמחבר לא ביטול האמונה, לא ביטול המחשבה, אלא חיבור שניהם ביחד שבא לידי ביטוי באברהם ומתוך המציאות הזאת אל כולנו. זה צריך לעבור כאומה, כי בתהליך ארוך, בתהליך לפעמים מכאיב וקשה וחשוך, ונראה עוד אולי עוד קצת בהמשך. ישנה בגמרא במסכת שבת, הגמרא מזכירה, שקיבל במסכת שבת, הגמרא מזכירה, הגמרא מפורסמת, פיתת, הגמרא מזכירה את, תודה. הקדוש ברוך הוא במצב של ישראל שחטאו, אמר רב שמעון בן נחמני, אמר רב יונתן, מה דכתיב? כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. על הפסוק הזה בישעיהו הוא אומר את הגמרא כך: לעתיד יבוא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו. ישראל היו במצב של חטא, באים לאברהם, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם ואומר, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אין מה לעשות, המצב קשה, מצב חמור, ימחו על קדושת שמך. זה מה הדרך היחידה שאפשר לתקן. אומר הקדוש ברוך הוא, נלך ליעקב. אמר, אמר לי יעקב, דאבי לצער גידול בנים. נו, אולי בגלל שלא צער גידול בנים, אז הוא ירחם על ישראל. אפשר, דבי רחמי עליי. גש רחמים עליהם. בא הקדוש ברוך הוא ליעקב, אמר לי, בניך חטאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. גם יעקב אומר את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תלעימה ולא בדרדק יצא. לא באברהם הזקן, בסבא הזקן, ולא בדרדק ביעקב הצעיר, אין יצא. ואז הוא הולך ליצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. מה עושה? ולכאורה, על פניו, יצחק הוא מידת הדין. אתה יודע, עומד על זה בשיחות. מידת הדין כל שכן, אם אברהם ויעקב לא מוצאים זכות, אז ודאי וודאי שיצחק הברור, החד, העולה תמימה, מידת הדין, שהוא ודאי לא ימצא דרך למצוא פתרון לבעיה של ישראל. בא הקדוש ברוך הוא ליצחק ואומר, בניך חטאו לי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? מה פתאום כאן זה הפך פתאום בניך? ומה איתך? זה לא בנים שלך? אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע שהם היו ילדים טובים, קראת להם בני בכורי? עכשיו, בניי ולא בניך? מה קרה פתאום? רק אתה שהם ילדים טובים הם בנים, ואחר כך הם לא, אחרת הם לא בנים. לא מוצא חן בעיני יצחק אבות הזה. ועוד, עכשיו, עד כאן, קודם כל, מה פתאום אתה מעביר את זה עליי? אני בא אליך בתלונות, אל תבוא אליי. ועוד, עכשיו יש לי זכויות. כמה חתום? כמה שנותיו של אדם? 70 שנה. דל 20 זה לא אנש. כן? אין, שמיים לא מאנשים את אדם לפני 20. פשולו 50, דל קפה דלת, 25 שנה של הלילות, רואים שישנו כל הלילה, פשולו קפה, נשארו 25 שנה, תרתי ישראל ופלגד את סלויים ומייחל ודבית הכיסא, נשארו 12 וחצי שנה שעוד אוכלים, שותים, מתפללים, בית כיסא, פשולו תרתי ישראל ופלגה, אם אתה סובר את כולם מוטב, ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך, אם אתה לא רוצה, אתה לבד, בוא ניקח חצי עליי, חצי עליך. ואם תמצא לומר כולם עליי, אתה לא מקבל את בניי, אתה רק רוצה בניי, טוב, לא, אתה לא מוכן. ואם תמצא לומר כולם עליי, אקריב את נפשי כמך. הרי אני הקרבתי את עצמי לפניך. וזה מה שהציל את ישראל. פתחו ואמרו, אתה אבינו. זאת אומרת, כביכול, על פי הפסוק, כי אתה אבינו. כביכול אומרים לי יצחק, אתה אבינו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. למה אתם אותי, לקדוש ברוך הוא? ומחבלו יצחק הקדוש ברוך הוא ביניהם. מראה להם יצחק הקדוש ברוך הוא ביניהם. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו גואלנו עולם שמך. עכשיו הסיפור פה באמת, על פניו כמו שאמרנו, הוא נראה הפוך. יצחק, שהוא מידת הדין, הוא היה צריך להיות חמור יותר, והמקפיד יותר. ויצחק הוא זה שמוצא להם זכויות. ודרך מציאת הזכויות, בסוף, בשורה התחתונה, זוהי עקידת יצחק, מסירות נפש של יצחק. לא עקידת אברהם, אלא עקידת יצחק. אברהם לא אומר את זה. זה אומר שיש מצבים שדווקא עומק הדין הוא עומק החסד. כיוון שההסתכלות של מידת הדין היא ההסתכלות האבסולוטית, ההסתכלות המוחלטת. יצחק אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא סובל אפילו 12 וחצי שנה, החלק, חצי מזה, הכל עליי, שהרי אני נעקדתי על גבי המזבח. העקידה בהסתכלות היותר מוחלטת, בהסתכלות האבסולוטית, יוצא שאני מגיע, נפגש עם הנקודה הישראלית, בלי שום מחשבה, בלי שום עניין, רק בעצם הנקודה הישראלית במהותה. איפה התגלתה הנקודה הזאת בשלמותה? בעקדה שיצחק מסכים להיעקד על גבי המזבח. שם מתבררת, והוא בהסתכלות שלו, בהסתכלות המוחלטת שלה נקרא מידת הדין, בהסתכלות הזאת פה הוא דווקא נפגש עם עומק הישראליות בעצם שורשה, ומתוך זה הוא אומר, נו יש ודאי סיכוי, הם הרי בניך, גם אם לא תרצה הרי זה ככה, הם כאלה. ועומק הדין מביא לעומק החסד. כי עומק הדין נותן להסתכלות הישראלית בעצמותה, בלי שום הסברים, בלי שום בעצם הפגישה עם הדבר עצמו, בין שהוא יודע ובין שהוא אינו יודע. זהו זה. אז ישראל אומרים, אתה אבינו. אתך אפשר להסתדר, אברהם ויעקב, לא. אומר להם יצחק, מה אני אבין? מה חבילו כבר? אני. מה שאני אמרתי לכם זה לא מה שיש בי, אלא זהו העניין האלוקי המוחלט שבכם. מה אתם אומרים, אתה אבינו? מה חבילו, הראה להם את הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא אומר להם שבפגישה שבא לידי ביטוי בעקידתו של יצחק שהוא נעקד, ובמשך כל הדורות הדבר קיים, עצם הנקודה האלוקית, זה לא ממני, אומר יצחק, נכון שאני גיליתי את זה וביטלתי את זה, אבל זה לא אני, מה מצידי כלום, כי הוא הנפעלות, אפשר להעריך בעניין של יצחק, לא זה עניין אינו עכשיו, אלא זוהי הנקודה האלוקית הישראלית שקיימת בעצמותינו, וזוהי נקודת הזכות שלנו, ולכן אל תקראו אותי אבינו אתה. מה אבינו? זו ההסתכלות האמיתית האלוקית, זה מה שיוצא מיצחק. במסירות נפש של אנשים שאינם יודעים, שאינם מבינים על מה הם הולכים, אולי מתבטא את הנקודה הזאת של יצחק בחוץ, בצד הגלוי, בניך חתום אברהם ויעקב ימחו על קידוש שמך. אבל מתוך מה האנשים האלה באים ומוכנים למסור את נפשם? האם נדבר בשלב הראשוני יותר, לפני שלב השכל, לפני שלב העיון, בצד היותר ראשוני של מנחת של העומר של שעורים, בצד היותר טבעי הזה שקיים אפילו בצד הנורא של עבודה זרה, כמו שביארנו בצד הזה. איך זה בא בקדושה ותארה אצלנו בעצמיות הישראלית, בלי שום בירור, אלא בעצם הדבר עצמו. כדור השפת אמת מדבר על עניין של חיבוט ערבה. למה מנהג נביאים, שהוא מנהג שבספרים מדברים על זה, לא מבין בדברים האלה, מה המיוחד שעושים את זה דווקא בערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, שאין בה לא מעשים טובים ולא תורה, למה דווקא בערבה? חובטים בה, למה לא ניקח את אולי אתרוג, שיש בו גם זה וגם זה, לפחות משהו אחר, אבל למה דווקא בערבה? אז אפשר להגיד, כך אומרים הליצונים, שזה כדי להרביץ להם. לוקחים את אלה של אותם ולריח, חובטים בהם, נוגות. השפת אמת לא אומר. השפת אמת אומר מה יש בהם? לא טעם ולא ריח. אין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. מה יש בהם? רק הישראליות. וזו הנקודה היותר אמיתית, היותר חשובה, היותר מהותית בחיים שלנו. נכון שחס ושלום לא טוב, אז מה זה משנה מעשים טובים ותורה? ודאי שאף אחד לא עלה לדעת. אבל ממה זה מתחיל? ממה הוא יסוד? מה חבילו הוא כלפי הקדוש ברוך הוא? איך יצחק מראה להם את הקדוש ברוך הוא? כשהוא מפגיש אותם עם הנקודה היותר מקורית של לפני תורה ולפני מעשים טובים. הנה בעצמיות החיים, שמתוך זה ישראל קדמו לתורה. כן? תנת וליהו מפורסם. שזה היסוד שמתוכו יש את הכל. וזו הפגישה שמידת הדין נותנת לנו. ולכן חיבוט הערבה זה דווקא בערבה שאין בה לא טעם ולא ריח. כי זה היסוד היותר חשוב, היותר עליון, שמתוכו הכל נובע. ככל שנוכל להתחבר באופן יותר עמוק לאותה נקודה, הדברים ילכו ויתגלו ויוארו יותר גם בהופעה המעשית של החיים. בתהליך שאנחנו מתגלגלים בתוכו בעשרות שנים האחרונות, ביארנו קודם, פתחנו בעניין הזה, שאנשים יצאו למלחמה, יכולים לצאת מתוך בית המדרש, יכולים לצאת מתוך אכילה ושתייה ביום הכיפורים, ויוצאים למלחמה בלי יותר מדי שאלות, מה, למה, כמה, יוצאים. לא שכולם היו כאלה, גם אנחנו יודעים שאפילו מכם את השגרור לא היו כאלה, עיין בערך, לא זוכר את שם, המשלט, המשלטית, תסתנו במילים שם, אלה שישבו בתל אביב בית קפה, כבר אז היה, אבל כמגמה אז היה אחרת. יוצאים באופן הטבעי יותר, הרגשי, הליבי יותר. וזה דבר חשוב. לא, המחשבה לא פעלה יותר מדי. יכול להיות שגם המציאות לא הייתה מצריכה אותנו לשאול שאלות. גם המציאות הייתה טבעית, פשוטה, לא היה שאלות. מה אפשר אחרת? אין ברירה. אבל זה בירר ומיקד וגילה לנו את המסירות נפש של הסעורים, של הצד הטבעי ליבי רגשי יותר. בלי הצד השכלי. עמוק. אבל הזרימה הטבעית, הפנימית, הפשוטה הזאת, וכך הייתה התייחסות של הציבור כולו אל הנופלים. באימה, בקדושה אפילו במובנם. אבל ביארנו שהתהליך הזה איננו יכול להישאר במישור הזה. אסור שיישאר במישור הזה. וצריך לעבור לתהליך אחר. על גביו, מתוך התהליך הראשון, ועל גביו, ובמידה מסוימת, כמו שביארנו קודם, בניתוק. צריך לבוא התהליך השכלי, העיוני, ההבנתי. והתהליך הזה צריך להתברר. וכשנמצאים בתהליכים, במעברים בין שני תהליכים, המצב קשה וכואב. ומעלים שאלות וספקות. טוב, היה פעם זרימה? כמו שאמרנו, מה שאומר הרב, כשמבררים את הצד העיוני, מנתקים אותו מהצד הרגשי הליבי האימוני הזה, הקודם. כדי שבסוף נגיע למציאות השלמה המחברת את שני הכוחות ביחד. כל כוח עומד בתחילה בפני עצמו. כמו שבקודם זה היה אולי יותר קל. תלוי למי? לציבור שלנו אולי זה היה יותר קל. כי הצד הטבעי הלאומי הראשי היה פשוט. לציבור החרדי היה קשה לו מאוד עם זריקת התורה ושבירת כל המסגרות העיוניות השכליות האלה. כאן לנו היה יותר אולי, אנחנו לפחות, אני לא יודע מה שהיה באותו דור, אנחנו בדור שלנו כבר יותר קל, כבר היינו אמונים על, על, על דברים האלה. אבל עכשיו קורה תהליך הפוך. וכשקורה התהליך ההפוך, אם אנחנו לא נתכנס עכשיו לניתוחים בדיוק עד כדי, אבל אם אמרנו בגדול, זה מתחיל בשבירה כלשהי במלחמת יום הכיפורים, בצורה בולטת יותר, בעקבות מלחמת שלום הגליל, ובצורה בולטת יותר, כפי מה שפחות אני שמעתי, שאמרתי מקודם, התחושה שגם מלחמת אין ברירה היום אנחנו לא יכולים להצטרף אליה, כי אתם לא מוכנים לעשות את ניסיונות האם של שלום. זה אומר שהטבעיות הפשוטה של, שזה מקומנו, זה ביתנו, ועל זה אנחנו מוכנים לסור את הנפש. הטבעיות הזאת שקנינו באברהם, בעקידה, מסורת נפש לעבודה השלמה של עבודת השם, ודאי שקשורה במהותה ובעצם הגדלות שלה בהיותנו פה בארצנו, הדבר הזה נשבר. ועולות שאלות קשות. והירורי כפירה על כל דרכנו, הציונות ההיסטוריונים החדשים וכן הלאה, מי שקצת מעורה בדברים האלה. שאלות קשות ומכאיבות, אנחנו עומדים קשה. לנו זה קשה לשמוע את זה ולפעמים צורמות האוזניים, ולהם קשה לחיות בתוך המציאות שהם בתוכה, אין ספק. אבל אולי, ונקווה שוודאי התהליך יהיה בצורה קלה, כדי שהצד ההבנתי יש עליהם. ההבנה על מה אנחנו עושים פה. לא כי טבעי לנו פה וזה ביתנו, אני פה ככה. זה לא מספיק. צריך להעמיק, צריך לחיות את זה ברבדים היותר פנימיים, עיוניים, תורניים של, של המציאות של, 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 של כל ההוויה שלנו. כדי שנגיע להופעה האדירה הזאת של אחר הדברים האלה במובן של אברהם, יהיה את אחר הדברים האלה במובן של האומה כולה. שמתוכה בוודאי אם נגיע לבירור השלם שבא לידי ביטוי במיוחדות שבא... במעשה הזה האחד שמתוכו לכל הדורות כולם בעניינו של אברהם, כך יהיה באומה כולה את המהלך המחבר, את המסירות נפש הזאת, הן במובן הטבעי והן במובן העיוני שכלי. והתהליך הזה הוא קשה, אבל התהליך הזה יכריח קודם כל אותנו, את יושב בית המדרש, לדרוש מאיתנו תשובות יותר עמוקות, תשובות גדולות יותר, כי התשובות של אתמול הן כבר לא מספיקות. התשובות הטבעיות יותר של בוא נתלהב ונשיר ביחד כנראה כבר לא מספיק. זה דורש מאיתנו עומק הרבה יותר גדול והבנה עמוקה. אם ניקח את ספר, את ספרו של הרב, את אורות, שאלה כמה אנחנו מתעמקים בעומק הדבר ומחוברים לזה בעומק גדול, שמתוכן אולי נוכל לתת תשובות לכל השאלות בשלב הזה של ההתחברות שלנו לארץ ישראל ובתהליך הגאולה. ובעזרת השם, התשובות הגדולות שיצאו מבית המדרש וממתי המדרשות ומתורה ובכל המובנים שלה, נמצא את התשובה שההתייחסות שלנו לאותם אנשים שבאמת מסרו את הנפש על ארץ ישראל, מי בצד היותר טבעי ומי גם כן בחיבור בצד היותר שכלי, שמתוך המסירות נפש הזאת נזכה באמת לגאולה שלמה המחברת את כל כוחות החיים בהוויה אחת ובשלמות אחת לעבודת השם השלמה, ונזכה בעזרת השם מתוך כך לבניין בית המקדש במהרה בימינו.